ערב טוב לכולם, אנחנו נכנסים לשיעור חדש בסדרה שלנו התחלות חדשות על חומש בראשית. אנחנו כל שבוע צוללים לעומק של הפרשה. המוקד שלנו השנה הוא העלייה הראשונה, הראשון של הפרשה. אנחנו תמיד מתמקדים דווקא בהתחלה שלה ומנסים לראות מה יכולה ללמד אותנו על עצמנו, על עבודת הנפש שלנו, על החיים שלנו, ולחיות, לחיות עם הזמן, לחיות עם הפרשה. אז פרשת השבוע היא וישלח. והשאלה שאנחנו רוצים בעצם להעלות אותה היום, היא באיזה אופן כל היריבים שלנו לאורך החיים, אנשים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, להתעמת איתם, אנשים שמתנגדים לנו, אנשים שאנחנו מתנגדים להם, באיזה אופן בעצם כל אחד מהם מסתיר בתוכו באיזשהו אופן את התיקון שלנו. אפילו יותר מכך, שיש איזה ניצוצות מהנשמה שלנו בתוך האויב, בתוך היריב, בתוך הקונפליקט, בתוך המתח. והפרשה הזאת היא גם הפרשה של יוטט קיסלב, שזה חג חסידי חשוב, ראש השנה לחסידות הוא נקרא, הוא יחול ביום שבת הקרוב. ואכן גם אדמור הזקן, באיגרת מפורסמת שהוא כתב, מיד כשהוא השתחרר מהמאסר, שזה מה שיוטט קיסלב מציין, הוא התייחס להתחלה של הפרשה שלנו, בגלל שזה היה באותו זמן, הוא התייחס להתחלה של הפרשה, וגם לזה נתייחס בעזרת השם בהמשך. אז לפני שאנחנו מתמקדים בנקודה מסוימת שבתחילת הפרשה, קודם כל איזשהו מבט על מה קורה בפרשות האלה. בעצם פרשת וישלח היא חותמת שלוש פרשות ברצף, שאפשר לומר הם מהוות את עיקר הסיפור של יעקב אבינו. הפרשות זה תולדות, ויצא, וישלח. אפשר לומר בעצם יש לנו כאן מחזה בשלוש מערכות, שזה הסיפור העיקרי שלו. יעקב עצמו עוד הולך לחיות עוד ארבע פרשות, ובעצם אנחנו נפטרים, הוא נפטר מהעולם, אנחנו נפרדים ממנו בסוף פרשת ויחי, סוף חומש בראשית, ומהר מאוד אחרי זה גם יוסף נפטר. אבל בעצם בארבע פרשות האלה האחרונות אפשר לומר שהוא נהיה קצת שחקן משנה, בסיפור של יוסף. יוסף הוא נהיה התפקיד הראשי, ויעקב מקבל אוסקר על שחקן משנה. אבל הסיפור שבו יעקב הוא התפקיד הראשי, הוא נמשך על פני שלוש הפרשות שהרגע אמרנו, תולדות ויצא וישלח, ואנחנו עכשיו בעצם נכנסים למערכה השלישית בסיפור שלו. וזה ממש ממש מציית להיגיון של שלוש מערכות. עכשיו אנחנו נראה עד כמה, וזה יתחיל להכניס אותנו לכל הרעיונות המאוד מעניינים שמחכים לנו הערב. אז אנחנו מתחילים בעצם, בזה אמרתי תיאטרון, הצגה, שלוש מערכות. יש משפט מאוד מפורסם, המחזאי צ'כוב, מיוחס אליו לפחות, לא יודע אם אתם לפעמים מצטוטים על אזרק מיוחס. הוא אמר משפט מפורסם על בכלל על אומנות ועל החיים אולי. הוא אמר שאם יש אקדח בתחילת המערכה הראשונה, אז תדעו לכם שסופו לירות בסוף המערכה השלישית. כלומר, שבתיאטרון הכל מכוון, והכל מדויק, ויש כל דבר, יש לו סגירת מעגל. אם יש איזשהו פרט קטן בהתחלה, בהתחלה אתה אולי לא מבין למה הוא שם, אבל לאט לאט מסתבר שהכל הוא מכין את הבמה, בכלל מכינים את הבמה להצגה, אבל גם ההצגה מכינה את הבמה לעצמה, המערכות הראשונות, החצי הראשון, מכין את ה כלים, מכין את התשתית לכל מה שהולך לקרות בחצי האחרון, וכל המעגלים ייסגרו. אם פתאום יש איזושהי הצגה שבכוונה עושה שהאקדח לא יירה, זה כבר כי חותרת תחת המוסכמה הזאת. בכל מקרה המוסכמה קיימת. בחיים זה לפעמים לא נראה שזה ככה. לכן אנשים אוהבים לראות אומנות, אוהבים לראות הצגות וספרים וסרטים, כי שם הם מרגישים שבאמת מאוד ברור שיש כאן יוצר, בורא, מכוון, ואנחנו יודעים שבאיזשהו אופן נבוא על סיפוקנו, ויהיה לנו איזשהו קתרזיס ואיזשהו סיום. בחיים זה לא תמיד נראה ככה. אבל האמונה שהחיים הם בהשגחה, הם בעצם, האמונה הזאת אמורה לפקוח לנו את העיניים, לחפש בדיוק אותו דבר בחיים. לנסות לראות איך האקדחים של המערכה הראשונה, או ההבטחות של המערכה הראשונה, מגיעות לאיזשהו מילוי, סיפוק, סגירת מעגל במערכה השלישית. אז עכשיו אנחנו רוצים לראות, באמת דבר נורא מעניין, וזה, ששלושת הפרשות האלה מצייתות למבנה ממש סימטרי. בעצם מבנה אפשר לומר כמו של פלינדרום. כן, מה זה פלינדרום? פלינדרום זה ביטוי שאפשר לקרוא אותו מהסוף להתחלה, מההתחלה לסוף, אותו דבר. יש פלנדרומים מילוליים, יש מספרים, שני ביטויים בעברית מאוד מפורסמים שרוצים לפלנדרום בעברית, אחד זה ילד כותב בתוך דלי, כן? תכתבו את זה מהסוף להתחלה, זה יוצא אותו דבר. עוד אחד זה רבע הלילה עבר. יש גם באנגלית, Madam, I'm Adam, יש כל מיני דוגמאות. פלנדרום זה דבר שמדליק, תופס את הדמיון בגלל שהוא, זה תמיד מאתגר לנסות ליצור, להמציא פלנדרומים חדשים, כדי לראות אם משהו יכול לשקף את עצמו בצורה שאתה יכול לקרוא אותו משני הכיוונים. ויש מבנה פלנדרומי מאוד מאוד ברור בשלוש הפרשות האלה. ונתחיל בגדול ואז בקטן יותר. אז קודם כל, נסתכל מה קורה בפרשות האלה. פרשת תולדות קורית בארץ ישראל, ושם הבן הפלוגתא, האנטגוניסט, האויב של יעקב, הוא עשיו. והכל סביב הדבר הזה, החל מהרגע שהם מתרוצצים בקרבה של רבקה, והמשיך בזה שהם נולדים כל כך הפוכים וגדלים כל כך הפוכים, ואז שהוא קונה מנו את הבכורה, ואז שהוא בהדרכת אמא שלו מתחפש אליו, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, וגונב את הברכות שלו, ועשיו רוצה להרוג אותו, ויעקב בורח. אז זה הפרשה הראשונה. הפרשה השנייה שוכחים מעשיו, עשיו לא מוזכר בה בכלל. בפרשה השנייה אנחנו בחוץ לארץ, ויעקב מתמודד עם לבן. יש לו אויב חדש, יריב חדש, יש אנטגוניסט חדש, הוא מתמודד עם לבן. ועם הרמאות שלו, והוא מבלה שם 20 שנה, וצריך, בהתחלה הוא מסתבך איתו, בסוף הוא יוצא מכל הסיבוך, על הדרך הוא מתחתן עם רחל ולאה והשפחות, ונולדים כמעט כל הילדים, והוא עוזב. ואז הפרשה השלישית שאנחנו עכשיו נכנסים אליה, פרשת וישלח, היא עוד פעם חוזר לארץ ישראל, וחוזר להתמודד עם עשיו. אחרי זה יותר בהמשך הפרשה, הוא נלחם עם המלאך בלילה. ואז המלאך אומר לו, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. ורשי שואל, מה זה אנשים? איזה אנשים הוא שרה התקוטט או ניצח אותם? אז הוא אומר, עם עשיו ולבן. עשיו ולבן הם שני היריבים הגדולים של החיים שלו, אבל הסדר היותר מדויק הוא עשיו, לבן, עשיו, וזה גם הולך יחד עם ארץ ישראל, חוץ לארץ, ארץ ישראל. מה שנורא מעניין, שיש בה שלוש פרשות. שמכיוון שזה מבנה קצת פלינדרומי, או מבנה של תמונת מראה, אז הוא אמור להיות הכי חזק בפרשה האמצעית, פרשת ויצא, שקראנו בשבת, ואכן, זה בדיוק מה שרואים. פרשת ויצא היא הפרשה הכי סימטרית בתורה אולי. זה ממש ניכר אפילו כבר בפסוקים הפותחים והפסוקים האחרונים. זה מתחיל שיעקב יוצא ומגיע לאיזה מקום, פוגע במקום. המילה המיוחדת הזאת ויפגע, היא מופיעה בהתחלה ובסוף. הוא חולם חלום, הוא רואה מלאכים, הוא נותן שם למקום, הוא נודר נדר, שהוא יהיה נאמן לקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך הזאת, השם מבטיח לו שהוא ישמור עליו, כן, ואז הוא נודר את הנדר. ואז משם הוא יוצא, ואותו דבר בדיוק קורה בסוף הפרשה. סוף הפרשה הוא גם כן, ויעקב הלך לדרכו, והמלאכים פוגעים באותה לשון, עוד פעם פוגש מלאכים, ועוד פעם נותן שם למקום הזה, מחניים, וקצת לפני זה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בחלום, ואומר לו שהוא זוכר את הנדר שהוא נדר, ממש ממש תמונת מראה. זה מתחיל כשהוא, יעקב, יוצא מארץ ישראל, בדרך לחוץ לארץ, ומסתיים כשהוא יוצא חזרה לכיוון ארץ ישראל. וגם בתוך הפרשה יש איזה קצת סימטריה כזאת, הוא מתמודד עם לבן פעמיים. פעם ראשונה כשלבן מרמה אותו ובהצלחה, וגורם לו גם לעבוד כל השנים האלה, וגם להתחתן עם לאה שהוא לא רצה את זה. ואז יש את האפיזודה עם כל האנשים והלידות והילדים שנולדים, ואז עוד פעם הוא צריך להתמודד עם לבן, והפעם הוא מצליח להערים עליו חזרה עם כל הכבשים והעקודים והברודים וכל מה שהוא עושה שם עם המקלות, ומצליח להיחלץ ממנו. אז אם דיברנו על זה שיש ליעקב שני אויבים או יריבים גדולים בחיים שלו, שזה עשיו ולבן, אז הכי הכי מדויק עכשיו לבוא ולהגיד, זה שיש לנו כאן בעצם עשיו, לבן, לבן, עשיו. יש ממש ממש תמונת מראה, שנפרסת את פני שלוש פרשות. עוד פעם, פרשת תולדות, הוא בארץ ישראל מתמודד עם עשיו, החל מהרחם, ואז בפרשת ויצא, עובר לחוץ לארץ, סיפור אחר, מתמודד עם לבן פעם אחת, בשני המקרים האלה, בשני האימותים הראשונים, הוא קצת מנצח, אבל גם לא ממש מנצח. הוא כאילו גנב את הברכות מעשיו, אבל הוא נאלץ לברוח מעשיו. זה לא נגמר טוב. לבן הוא הכל לטובה, והוא בעצמו הכניס עצמו לשבע שנים הראשונות, אבל לבן גם השיג בדיוק מה שהוא רצה, שהוא התחתן עם לאה, ושהוא יעבוד עוד שבע שנים, ועוד שש שנים על הכבשים, ורק בפעם השנייה שהוא מנצח את לבן, הוא באמת מצליח להשתחרר ממנו, שם את הגל עד, את המצבה, גם זה אגב תמונת מראה, שבהתחלה הוא מעמיד מצבה, גם בסוף מעמיד מצבה, ומפריד סופית בינו לבין לבן, וגם בפרשה שלנו, הוא גומר את הסיפור עם עשיו בכי טוב. הוא נלחם עם המלאך שלו, הוא מתפייס איתו, כל אחד הולך לדרכו, והדבר הזה מסתיים, והפרשה מסתיימת בפרידה מאוד יפה מעשיו, שהכל נגמר טוב, ועשיו, אנחנו ככה מונים את הצאצאים שלו, וכל האלופים שיצאו ממנו וכו' וכו'. אז יש לנו כאן מבנה של תמונת מראה, מבנה פלנדרומי נורא מעניין. אז קודם כל זה מעלה כבר מחשבה, כבר מחשבה מעניינת ללכת איתה. והמחשבה הזאת היא שמה החיים הם פלנדרום. מה הכוונה? שהדברים שקורים בחצי הראשון של החיים, הם כביכול מכינים את הבמה, מציידים אותנו בכלים, בתובנות, בהתמודדויות. הסיפורים לא נגמרים. הם סיפורים של דברים שהם נפטרים באופן חלקי, או לא נפטרים בכלל, או שאנחנו עסוקים בלברוח מכל מיני דברים. אבל בעצם, החיים מכינים אותנו למה שהולך לקרות בחצי השני. והחצי השני עומד בסימן של סגירת מעגלים ותיקונים לחצי הראשון. שאנחנו רוצים עכשיו לעבור בעצם ולחזור אחורה, כביכול לשחזר את הצעדים שלנו. כמו שאדם שהולך משאיר רכבות בחול, ועכשיו הוא רוצה לחזור אחורה את הצעדים שהוא עשה, בשביל לסגור כל מיני תיקונים, מקומות חסרים, חללים, דברים שהוא לא הצליח לגמור כמו שצריך, לא הצליח לסיים אותם, והוא צריך ככה לעשות אותם. אז זה מחשבה נורא מעניינת ללכת איתה ככה בחיים. ואולי אפילו הדבר הזה יחזור עוד פעם ועוד פעם, עד שנעשה את התיקון הזה. אנחנו, למה אנשים מוצאים את עצמם שהחיים כל הזמן מחזירים להם את אותו דבר, את אותו, ואפילו אם זה כישלון, כישלון שקורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, למה הדבר הזה קורה? כדי בעצם שנוכל לעשות את התיקון הזה, לחזור אחורה, והפעם לעשות את זה, להתעמת עם אותם אימותים, עם אותם אויבים, עם אותם רשעים, עם אותם מחסומים בתוכנו, אבל הפעם כדי באמת לפתור את זה בצורה נכונה. וגם אנחנו רוצים הרי לעשות את זה בצורה, גם פלינדרום, תמונת מראה כזאת, זה יכול להיות בשני אופנים. אופן אחד יכול להיות שאני פשוט חוזר אחורה, הלכתי לאיזה מקום, ואני חוזר אחורה, וסגרתי מעגל, רק מעגל, רק מעגל זה לא טוב. זה אומר שחזרתי להיות קצת תינוק, חזרתי להיות ילד. יש נאום מפורסם, אנחנו באווירה תיאטרלית, דיברנו על צ'כוב, שייקספיר יש לו את הנאום המפורסם שכל העולם במה, והנאום הזה מסתיים בזה שהוא אומר שבסוף החיים זה ילדות שנייה. באנגלית זה לא childhood, אלא childishness, ילדותיות שנייה. הוא מתאר את זה בצורה שלילית, שאדם חוזר להיות כמו תינוק, וזה מוכר, זה קיים בחיים. אנשים יש להם דימנציה, אנשים יש להם אלצהיימר, אנשים יש להם כל מיני דברים שמתחילים להיות בצורה ילדותית. אבל כמובן זה לא המצב שאנחנו היינו רוצים לאחל לעצמנו, גם בלי הדברים הקיצוניים האלה. אם אדם רק עסוק בלחזור אל העבר כדי לנחם את עצמו, כדי להגשים איזה חלום, כדי סתם איזה מין, בעצם איזה משאלה שהוא רוצה למלא, זה עדיין אומר שהוא נשאר ילד. זה אומר שפה באמת זה פלנדרום סימטרי לגמרי. אבל אנחנו רוצים לקחת את העתיד למקום שהוא מתקן את העבר. אנחנו רוצים שהחצי השני יהיה גרסה מהדורה חוזרת, אבל מתוקנת של החצי הראשון. כמו שאנחנו רואים כאן, שיש סימטריה, אבל יש גם אסימטריה. כי הפעם הוא פוגש את עשיו והוא מסיים את זה, באמת. הם יכולים להיפרד. וגם עם לבן הוא מסיים את זה באמת. והוא שם את הגלעד ומפריד ביניהם. וזה מצד שונה, לבן הוא טיפוס של חוץ לארץ, צריך לגמרי להיפרד ממנו, עשיו יותר מעניין מזה, הם מתחבקים ומתנשקים, והוא אפילו מבטיח, יום אחד אני אבוא אל אדוני סעירה, בקצב שלי, את נעלה לי איתי. אז השאלה היא, איך אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה? אני דיברתי על אנשים עם בעיות זיכרון, ושהדמנציה ודברים כאלה, אחד הדברים שרואים, בהקשר מאוד לדבר הזה, זה שאנשים פתאום, ראיתי זה ממש לאחרונה, שאדם פתאום שוכח את מה שקרה לו רוב החיים שלו, אבל הוא זוכר מאוד מאוד טוב את הילדות המוקדמת שלו. כן? דבר מפורסם. והוא עכשיו בטוח שהוא נמצא בבית ילדותו, והוא חושב שהוא רואה אולי אנשים מהילדות שלו. זה גם דבר שהרבה יש אותו בספרות, באמנות, בחיים עצמם. ובמחשבה שלי כשראיתי את זה לאחרונה, אמרתי, זה נראה כאילו הבן אדם הזה חוזר אחורה אל בית הילדות שלו בעצם כדי לסגור קצוות. יש לו איזה כמה דברים אחרונים שהוא צריך לתאר שם, לנקות שם, לעשות תשובה עליהם, לעשות איזה משהו שהוא צריך לעשות שם, ולכן הוא חוזר. רק עוד פעם, השאלה היא אם אנחנו חוזרים להיות ילדים, או שאנחנו עושים את זה בצורה שהיא באמת נעה לעבר איזה עתיד גבוה יותר, מתוקן יותר, גדול יותר. איך הפלינדרום הוא כאילו נתון, גם הוא כמובן מורכב, כן? לא לכולם יש את הסיפור הכל כך סימטרי, זה כמו ליעקב בשלוש הפרשות האלה, וגם אצלו אמרנו יש לו עוד כמה פרשות אחרי זה. זה לא שהסימטריה הזאת היא מתמטית כל כך, אבל הנה יש לנו שלוש פרשות שזה מאוד מורגש, אז זה מזמין אותנו לכל המחשבה הזאת. עכשיו אנחנו רוצים להבין את זה קצת יותר לעומק. מה זה אומר שאפשר לחשוב על החיים כאיזה פלינדרום, ועם כל מה שאמרנו שרוצים להפוך את זה לפלינדרום שמתקן את עצמו ולא סתם חוזר על עצמו. אז מה זה בעצם פלינדרום? פלינדרום זה משהו שאני יכול לקרוא אותו מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה. עכשיו נלך רגע עם הרעיון הזה. שאפשר להסתכל על החיים מההתחלה לסוף, אפשר להסתכל גם על החיים מהסוף להתחלה. אז בואו נלך רגע בדרך כזאת לחשוב על זה. מאוד ידוע, בהרבה מאוד שפות, בהרבה מאוד תרבויות, מדברים על החיים בתור כמו איזה שנה. כן? יש ביטוי על שנה בחיים, ויש לחיות בשנה אחת, ויש לחשוב על כל החיים שלך כאיזה שנה. אם חושבים על החיים כשנה, אז יש עונות. והביטוי המפורסם, המקובל בכל העולם, רואה את הנעורים בתור האביב, ואת הזקנה בתור הסתיו או החורף. ויש ביטויים כאלה, יש ספרים שמתחילים, שאיזה איש זקן כותב את סיפור חייו, אומר, היום אני בסתיו ימי, כן, כמו בדמי ימיה, זה משהו אחר. אבל יש גם ביטוי באנגלית, the autumn of my days, בסתיו ימי, ודברים כאלה. ואני עכשיו הולך לזכר בדברים שקרו לי באביב, אי אז בעבר. אבל כידוע, או שלא ידוע, לא כולם יודעים, במקורות היהודיים, בתרבות שלנו, בספרים ישנים, כשנתקלים בביטוי ימי חורפי, אין הכוונה לזקנה, אלא לנעורים. הנעורים נקראים ימי חורפי. למה? איך זה יכול להיות? ואז יוצא מזה שכאילו הזקנה היא האביב אולי, שזה מין שנה או שמתחילה בחורף או שהיא שנה הפוכה, כמו שתכף נראה. ומה הרעיון? הרעיון הוא נורא נורא פשוט. הביטוי המפורסם שקיים בכל העולם, שמדבר על הנעורים בתור אביב, על הזקנה בתור חורף, הוא מדבר על הגוף. הגוף מתחיל צעיר, מתחיל חזק, מתחיל נמרץ, ומשם הולך ונחלש, הולך וגובע, הולך ונהיה, כן, נהיה כמו חורף. כאילו מכסה אותו שלג, מכסה אותו כפור, קרח, וזה הולך ונחלש. אז הגוף, באמת אפשר להגיד, הוא פעם היה לו אביב, הוא מתגעגע לאביב. אנשים שחיים יותר סביב הגוף, אז ככה הם גם אולי חווים את החיים. אולי בגלל זה הם לפעמים מרגישים שהחיים יכולים להיות טרגדיה אחת גדולה. הם רק חיים בנוסטלגיה, בגעגועים למה שהיה קודם. בגלל שהם רק רואים איך פעם היה עוצמות, והיה רגש, והיה חוויה. ועכשיו הכל כזה, נו. וגם החיים נהיים סתם מסובכים יותר, באופן כללי, כשמסתכלים על העולם הזה. וקשים יותר, עם יותר אחריות וכו'. אבל הביטוי היהודי שאומר, ימי חורפי זה הילדות שלי, הוא כנראה מדבר על הנשמה. שמצד הנשמה זה בדיוק הפוך. הנשמה היא מאירה יותר ויותר עם השנים ועם החיים, בזכות זה שהגוף נחלש. כלומר, בזכות זה שהגוף נהיה יותר, פחות מטריד, במובן מסוים, עם היצרים שלו והתאוות שלו והעוצמות שלו, משהו אצלו נהיה ככה נרגע ומתמתן, אז זה מאפשר, זה משחרר את הנשמה ליותר להעיר. יש פחות רעשים סטטיים מכל מיני, בעיקר מעולם היצרים של הגוף, והנשמה באמת עוברת בדיוק את התהליך ההפוך, היא הולכת ומתקרבת אל אביב שלה, אל הפריחה שלה, ולכן הרבה מאוד אנשים חווים דווקא בגיל מבוגר יותר איזושהי פריחה רוחנית. הרבה אנשים שלא עניין אותם רוחניות בכלל, אז יש כאלה שזה מתעורר להם צעיר, ואשרי כל מי שזה מתעורר אצלו צעיר, ומי שזה לא מתעורר, אז שזה רעיון טוב לחיים לעורר את זה משהו יותר מוקדם. אבל לפעמים, אם זה לא ככה היה אצלך, אז החיים קצת דואגים לזה. הם דואגים לזה מתוך זה שהגוף נחלש ונשבר ועובר כל מיני קשיים, והנפש לעומת זאת מתחילה לשאול שאלות יותר גדולות וגבוהות, כי הנשמה באיזה מין פריחה או התחדשות, אז מתחיל החיפוש הרוחני, השאלות הרוחניות, אולי גם חושבים על פשוט על החצי השני של החיים, לקראת ומה הלאה, מעבר לעולם הזה, זה גם מעלה כל מיני שאלות רוחניות. עכשיו, אפשר להגיד את זה ככה, אפשר להגיד שיש לנו בעצם שני מסלולים, והמסלול של הגוף הוא מסלול כזה שהוא הולך, ואמרנו, מאביב לחורף, והמסלול של הנשמה הוא מחורף לאביב, היא כאילו נהיית יותר צעיר, הגוף מזדקן, אבל הנשמה נהיית צעירה יותר. כן? אפשר להגיד כזה דבר. אבל אפשר פתאום לחשוב על עוד רעיון, ולהגיד כזה דבר. זה לא שהנשמה נהיית צעירה יותר, זה שהנשמה נוסעת אחורה בזמן. מסוף ימינו ועד תחילת ימינו, מהעתיד לעבר. הגוף זה אז רגיל בזמן, הגוף מציית לחוקי הזמן, חוקי הגוף הוא יצור גשמי, יצור ארצי. אז הגוף זה אז רגיל, בציר הזמן הרגיל, אבל הנשמה היא שייכת לעולמות עליונים, בעולמות עליונים מי יודע, עולם הפוך ראיתי. אולי הכל הפוך שם, אולי גם ציר הזמן הפוך. ואולי אפשר לחשוב שהסיבה שהנשמה הולכת ונהיה צעירה יותר, זה פשוט בגלל, בוא נחשוב על זה מנקודת המבט שלה, כן? זה קצת מדע בדיוני, אבל זה מדע בדיוני, בשביל מה יש מדע בדיוני? אם לא בשביל שנוצאים לו קצת מחשבות קיומיות עמוקות, שאולי צריך לחשוב על הנשמה, שהנשמה נולדת ביום הפטירה שלנו, ומנקודת מבט שלה היא נוסעת אחורה בזמן לקראתנו. שנינו נוסעים, הגוף שלי, התודעה הרגילה שלי, נוסעת מעבר לעתיד. אבל הנשמה שלי באה אליי ממולי, ואני כל הזמן הולך ופוגש אותה יותר ויותר. ואני פוגש אותה בנעורים שלה, אבל היא כביכול נוסעת ככה אחורה. עכשיו בוא, ממש רגע נצייר את זה, רגע נצייר את זה משני הכיוונים. אז קודם כל נצייר את זה באמת מהכיוון מהזווית של הנשמה. אפשר להגיד שרגע הפטירה שלנו, שזה הרגע שהנשמה מתאחדת, היא הכי מזוקחת, היא הכי נשתחררת מהגוף, אז זה אפשר לחשוב, זה כאילו, אז היא בעצם נולדת, זה רגע הלידה שלה, הלידה שלה הוא בפטירה. אז היא הכי במיטבה, בעוצמתה, בשלמותה, במלאותה. ואז ככל שהיא מתקדמת אחורה בזמן, אז היא הולכת ומתבגרת, והולכת ונחלשת. יותר ויותר. כשמגיעים באופן מקובל אצלנו שהנשמה בכלל, הנשמה הגבוהה, מה שנקרא נפש האלוקית, היא מגיעה רק בגיל בר או בת מצווה. שלפני זה יש רק את הנפש הטבעית. אז אפשר להגיד, לפי אותו רעיון, שהנשמה, ככל שהיא הולכת אחורה, ואז היא מגיעה לבר מצווה, בת מצווה, עוד פעם, העתיד לעבר, אז היא נהיית סנילית, היא מאבדת את הזיכרון שלה כבר לגמרי, כבר כל כך סקנה, אז היא מפקירה את הגוף לגמרי להיות גוף ילדותי, כן? היא זקנה, ולפעמים יש גם הרגשה כזאת, שפעמים יש ילדים שמרגישים שלהם נשמה זקנה, ואולי זה ככה כולנו באיזשהו מקום, כן? הנשמה היא בדבר הזה. ואז בסוף, 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 ברגע שאנחנו נולדים, שזה אצלנו זה התחלה ואצלה זה הסוף, אז היא, זהו, היא כבר הכי, כבר בסוף שלה. ועכשיו שעד להגיד הפוך, שאנחנו נעים בציר הרגיל של הזמן, ואנחנו בהתחלה, למה אנחנו לא מרגישים את הנשמה כל כך? כי כמו שאמרנו, היא זקנה, היא סנילית, היא לא נמצאת כאן. כשאנחנו מגיעים לגיל 12, 13, בת או בר מצווה, אז היא נהיה צעירה יותר, היא עכשיו יוצאת מהסניליות, או היא עוד לפני הסניליות, מהכיוון שהיא באה. וככה נהיית יותר ויותר צעירה, עד שבסוף אנחנו כבר ממש מרגישים, לכן גם, יש אפילו לפעמים אנשים מרגישים כזה דבר, הם מרגישים געגועים לעתיד. מה זה געגועים לעתיד? איך אדם יכול להרגיש כזה דבר? שהוא מרגיש שכבר יש איזה עתיד שהוא מתגעגע אליו. אם הוא רווק, הוא מתגעגע לנישואין שיהיו לו. אם הוא עוד אין לו ילדים, הוא מתגעגע לילדים. אני זוכר איזשהו רגע שהייתי בתהליך חזרה בתשובה, ועוד לא הייתי הולך עם כיפה או עם כיסוי ראש, והרגשתי, כמו שנגיד, דמיינתי זה פתאום הפוך. דמיינתי שנגיד הייתי הולך כל החיים עם כיפה, והייתי מוריד אותה. אז בטח ביום הראשון זה היה נורא מציק לי, ביום השני מקצית לי קצת פחות, וככה לאט לאט התחושה הייתה חולפת לי. אז אני חוויתי בדיוק את הרגשה הזאת, אבל הפוך. הרגשתי בהתחלה זה רק קצת מדגדג לי על הראש, כאילו שאני רוצה לשים כיפה, ואז הדגדוג הזה נהיה יותר ויותר חזק, עד שבסוף הדגדוג נהיה בלתי נסבל. אמרתי, "אוף, אוף, איפה הכיפה שעוד מעולם לא שמתי על הראש?" ואז שמתי אותה על הראש. ואני רואה את זה בתור בעצם איזה מין זיכרון מהעתיד. וזה לא רק זה, זה דוגמה פשוטה, אבל יש כל מיני דברים כאלה, שאתה, השלב הבא בחיים שלך, ממשמש ובא, והוא מחכה לך, ויש לך זיכרון, הנשמה יש זיכרון, כי הנשמה זה הפוך. והיא זוכרת את זה, ואתה חווה את זה באיזשהו אופן, לא כמו זיכרון רגיל, כי זה הנשמה, זה לא התודעה הרגילה שהולכת עם הגוף. אבל מתי שזה נהיה כל כך חזק, שבעצם אתה אפשר להגיד שאנחנו הולכים לקראת הנשמה ובונים כלים לאורות שלה. וכמה שאני בונה עוד פעם איזה כלי, אז עוד משהו, אני יכול להכיל עוד משהו מהנשמה העתידית שלי, או נקרא לזה מהאני העתידי שלי. אני בונה כלי, לומד משהו, מתפתח, מתקדם, ובונה כלי, ועכשיו אני יכול עכשיו להכיל עוד אור גבוה יותר, צעיר יותר, ראשוני יותר, של הנשמה שלי, שבעצם מחזיר אותי למי שאני אמור להיות, למי שנועדתי להיות בלידה שבעתיד שלי, בלידת הנשמה שבעתיד שלי. זה רעיון יפה להסתובב איתו. אני מתחבר מאוד לאיזשהו מוטיב שיש בסיפורי מדע בדיוני, שחוזר בכל מיני גרסאות. והמוטיב הוא כזה. המוטיב הוא אומר שהגיבור, יש גיבור, והוא מסתובב בהרפתקאותיו ומסעותיו. ופתאום, וזה חוזר בכל מיני צורות, פתאום מגיע איזה זר מסתורי משום מקום, ברגע שהוא באיזה סכנה נוראית, הוא לא יודע מה יציל אותו, שום דבר לא יכול לעזור לו, הוא ברגע האחרון, תכף הורגים אותו או משהו כזה, מגיע איזה זר מסתורי ומציל אותו. וזה יכול להיות שהוא פתאום מגיע מרחוק, או שהוא בצללים, לא רואים אותו, לא יודעים מי זה, זהותו אלומה, ואותו זר חולף שם ומציל, ועוד לא יודעים מה זה, וזה נשאר משהו שדיברנו על חוטי עלילה, שצריכים לסגור אותם במערכה הבאה, זה נשאר חוט עלילה פתוח. ממשיך הסיפור, הגיבור ממשיך במסעותיו, ואז בשלב זה או אחר, הוא מגיע, הוא ניתן לו איזה אמצעי לחזור אחורה בזמן. כמו שיש בספרי וסרטי מדע בדיוני. איזה כלי, איזה מכונה, איזה כישוף, מה שזה לא יהיה, שיכול לחזור אחורה בזמן. והוא הולך וחוזר אחורה בזמן, ובמין הון להון הוא מגיע בדיוק לאותה סיטואציה שהוא היה בה בעבר, והוא רואה את עצמו, והוא מציל את עצמו. והוא, או שהוא נותן איזה פיסת מידע חיוני לעצמו, או שהוא ממש מציל אותו, או שהוא... הרעיון הזה הוא יפה, קודם כל כטכניקה ספרותית, אז הוא כיף, הוא מדליק, הוא מפתיע, והוא מעניין, והוא ככה עושה חושבים. אבל אם רוצים להבין את המשמעות הרוחנית שלו, צריך להגיד שזה מי שמציל אותי מכל מיני מצבים בהווה, שברגעי השראה, ברגעי תובנה, ברגעים של תשובה, שתשובה זה לשוב אל השורש שלי, למרות שאני לא חוזר אחורה בהכרח בזמן. כי יכול להיות שגדלתי, תינוק שנשבע, למשל, או סתם איפה שגדלתי, יכול להיות שגדלתי בעולם יהודי וכולי, אבל התשובה שאני רוצה היא לא למה שהכרתי, היא למשהו יותר גבוה. אז אני שב אל דבר שעוד לא הייתי בו. אז עוד פעם, זה כמו האני העתידי שלי. כל ההשראה לכך מגיעה מהאני העתידי שלי, שכביכול חוזר אחורה בזמן, נוסע אליי ומציל אותי, גואל אותי, מלמד אותי, מאיר לי משהו. אז זה מוטיב, זה רעיון מאוד, זה דרך בעצם, מאוד עמוקה, שנוגעת לחיים, בניגוד לרק איזה השכה דעת ספרותית קולנועית, לחשוב על הרעיון הזה בתור רעיון אמיתי מאוד, לא מדע בדיוני בכלל, רעיון מאוד אמיתי, שאני העתידי שלי כל הזמן נוסע חזרה אחורה בזמן, ללמד אותי, ולהעניק לי מתנות, ולהעניק לי תובנות, ואני צריך לדעת לתפוס אותם ולזהות אותם. יכול להיות שברגע ראשון אני לא מבין מאיפה זה בא, ואז אני אומר וואלה, כאילו זה בעצם היה כאילו שיגרתי לעצמי איזה מתנה אחורה, כן? ואולי זה גם אפשר לקחת את זה למקום של, אם אני חושב על דברים לא טובים שעשיתי בעבר שלי, טעויות, שגיאות, איזה טיפש הייתי, או איזה רשע הייתי. ואני יכול עכשיו להחליט איך אני עושה תשובה על העבר. כבר עבר, כבר חטאתי, פשעתי, אביתי, פשעתי, חטאתי, מה אני יכול לעשות? הלוואי שלא הייתי עושה את זה, אבל עשיתי את זה. מה אני יכול לעשות עכשיו? אני יכול לעשות על זה תשובה, להתחרט על זה, ואפשר לדמיין שבחרטה הזאת אני שולח עכשיו מתנה אחורה לאותו אחד שהייתי, ובאיזשהו אופן זה מתקן אותו, מסדר אותו. כלומר, גם כמקבל אני יכול לחשוב על זה, וגם כמשפיע לאחור אני יכול לחשוב על זה. שאם אני עושה תשובה על העבר, אני כאילו שלחתי איזה מסר, שנסעתי אחורה בזמן אל מי שהייתי, ובפועל מה שהיה היה, אבל מבחינה רוחנית אולי אני מרים אותו ומציל אותו שם. אז זה רעיון אחד. עכשיו בואו ניקח עוד צעד את כל הרעיון הזה. עד עכשיו דיברנו שהכל במי מנוחות, הכל בטוב ונעים וישר ושמח. הנשמה העתידית שלי באה לקראתי ומאירה לי הערות, מאירה לי פנים, מלמדת אותי דברים, ואני מקבל את זה ואני שמח, ואו שאני קולט את זה, או שאני לא קולט את זה, יש לי כלים, אני קולט, אין לי כלים, אני לא קולט, ואני יכול לעשות את זה אחורה וגם לתקן מי שהייתי, אבל מי אמר שזה תמיד כזה חלק? והנה, היה פעם באיזו יצירת מדע בדיוני אחרת, היה וריאציה על הרעיון שהרגע אמרנו, אבל הפעם אותו אני עתידי הוא לא בא לעזור או לגאול או ללמד. הולך הגיבור בהרפתקאותיו, והפעם במקום שאמרנו שהוא נמצא באיזה סכנה, נלחם עם מישהו ובא מישהו מהצד ומציל אותו, שזה מסתבר שזה עני העתידי, בדיוק הפוך. הפעם הוא נלחם באיזה זר מסתורי, אפל, שלא רואים את הפנים שלו, שהוא פתאום מגיע משום מקום והוא נלחם איתו, הוא לא יודע למה הוא נלחם איתו, לא יודע מה הוא עושה פה, והוא נלחם איתו ואז הוא נעלם לו, הוא לא יודע מה קרה, שהוא לא מבין למה זה קרה ולמה הוא צריך להתבלע, הוא כמעט מת, כמעט הרג אותו, אותו יצור מסתורי. והסיפור ממשיך, והוא ממשיך בהרפתקאותיו ומקבל אמצעי לחזרה אחורה בזמן, וחוזר אחורה בזמן ויש לו משימה לעשות בעבר, והוא הולך אחורה בזמן, ומי בא ומפריע לו לעשות את הדבר הזה? העני של העבר שלו. והוא צריך להילחם איתו. וכמובן שהוא חכם יותר, כי הוא העני העתידי, הוא יודע שמה שהוא עושה זה חשוב, אבל העני מעבר לא מבין. הוא לא יודע, הוא חושב שיש פה איזה מישהו רע. ובעצם מסתבר שהאויב המסתורי, האפלולי, שהגיע, לא ידעתם מאיפה, זה העני העתידי שלך. ואת רק חשבת שהוא רע, ורק חשבת שהוא אויב, אבל הוא לא היה אויב, הוא היה בעצם העני העתידי היותר חכם, מפותח, מתוקן שלך, רק שאתה לא ידעת את זה, לא היה לך כלים להכיל את זה, אז חשבת שהוא אויב שלך. והוא בא לעומתך, ובעצם, אז רק בסוף, בסוף אתה מבין, כשאתה בעצמך מגיע לאותו שלב, אתה מבין שבעצם זה אתה עצמך, וזה לא אויב בכלל. וכמובן אפשר אולי לנסות להבין את זה קודם. אז עכשיו מגיעים לרעיון בעצם העיקרי, שהכל עד עכשיו היה רק להוביל אליו. שאולי, חוץ מי שהעני העתידי שלי נוסע אליי ומאיר לי פנים, אולי בכלל שיטת העבודה העיקרית שלו היא בדיוק הפוכה. אולי בדיוק בגלל שזה העני העתידי שלי, שאני עוד לא מבין, אני עוד לא שם, אני עוד לא מכיר, הוא בא אליי לובש צורה של אויבים. הוא לובש צורה של יריב. הוא לובש צורה של מישהו שאני מאתגר אותי ומאיים עליי, מפחיד אותי. ובעצם זה העני העתידי שלי, או הנשמה הגבוהה שלי, או השלב הגבוה המתקדם יותר בהתפתחות שלי, רק שכרגע בכלים שלי זה לובש צורה של אויב או יריב, או משהו רע, או משהו שלילי, או משהו סנו. וזה אומר לי, ובין השורות הוא אומר לי, אני, אתה, מחר, או עוד שנה, או בעתיד. ואני אומר, מה? בשום אופן, אני לא רוצה להיות את הדבר הזה. אני עוד לא מודע לכל הדבר הזה, אני פשוט חווה איזשהו דבר נורא מאתגר, נורא מאיים, נורא מפחיד. אני לא רוצה את הדבר הזה. אז הרעיון הוא שזה האתגרים בחיים שלנו. וזה ההתמודדויות והקשיים ובפרט היריבים בחיים שלנו. כל פעם שאנחנו זזים ומגיעים לאתגר קשה יותר ממה שהיה לנו קודם, אני לא מדבר על איזה סתם איזה קושי, אני מדבר על הדברים הקשים. אני מדבר על מה שמאיים ומפחיד, ומפגיש אותי עם כל הפחדים שלי, וזה מתגלם הרבה פעמים באיזה דמות, שאו שאני נורא מקנה בו, או שאני נורא פוחד ממנו, או שאני נורא שונא אותו. והדבר הזה, לפי הרעיון שעכשיו אנחנו פורסים כאן, בתוך הדמות הזאת, יכול להיות שזה מישהו מסוים בשר ודם, אבל הוא לא רק בשר ודם, הוא גם דמות בדרמה הפנימית שלי. משהו מייצג עבורי, משהו מעורר אצלי. אז הדמות הזאת, הדמות הנפשית הזאת, אני צריך לחשוב, היא אוחזת בתוכה. בתוכה מלובשים ניצוצות הנשמה העתידיים שלי. אם אני אתמודד איתה, לא אפחד, לא אברח, לא אתחמק מזה, אלא אבין שזה הסיפור. ואותה אני צריך, איתה אני צריך להתעמת ולהתמודד, ואו לנצח וללמד משהו, או כאילו להפסיד וללמוד משהו, שזה גם סוג של ניצחון, כי למדתי, נכנעתי, או שזה להיכנע, זה תלוי מה המצב ומה העניין. לפעמים זה קניעה, לפעמים זה ניצחון, זה משונה. אבל מה שבטוח זה שזה להתעמת, ולא לפחד מזה. ואז בתוך האימות הזה, אני בעצם שם גנוז, בתוך היריב הזה, בתוך האויב הזה, בתוך השונא הזה, מסתתר האני הגבוה, את השלב הבא בהתפתחות שלי, הניצוצות של הנשמה שלי. הבעל שם טוב בעצם אמר את זה כמעט בדיוק ככה. הוא אמר שכשיש לך אויב או שונא, אתה צריך להתפלל עליו. מה הכוונה להתפלל עליו? הכוונה היא להתפלל שמכל המתח הזה, מכל החיכוך הזה, אני אלמד את מה שאני צריך ללמוד. יש ניצוצות של קדושה, של רוחניות, של התפתחות, של הנשמה שלי. בתוך היריב הזה, ואני צריך להתפלל כדי ללמוד אותם, להפיק אותם. ברגע שאני אעשה את זה, ברגע שאני אתפוס את השיעור שאני אמור ללמוד כאן, אז כל מה שנשאר מהאויב הזה, הוא אומר, יתקלה מאליו. הוא יהיה כמו כלום, הוא ייעלם. אתה תראה שהקונפליקט ייפטר וייעלם, הוא יתגלה פתאום כאיזה איום מדומה, הוא יתגלה פתאום כשום דבר, כי הסיבה שיש מלחמות בעולם, בכלל אומרים שמלחמה זה גם מלשון הלחמה, שהעניין פה זה שאני צריך לרשת משהו מתוך האויב שלי, כן? וגם כל המלחמות שהיה לנו, אנחנו תכף מתקרבים לחנוכה, כל העניין של המלחמה עם היוונים היה בעצם כדי לרשת מהם, יש אפילו מהלך כזה שלם, שלא ניכנס אליו, שאומר, מסרת גיבורים ביד חלשים, רשעים ביד צדיקים, זה הכל זה למסור את הגבורה היוונית ביד החלשים במרכאות היהודים. המסרת הזה, שאומרים שם חמש פעמים בכל הברכות של חנוכה, זה שאני צריך לרשת, יש ביטוי, הרצחת וגם ירשת, אפשר לדמיין את זה, להפוך את זה להניצחת וגם ירשת. המטרה היא לנצח על מנת לרשת, להילחם, תרתי משמע, להילחם מלשון מלחמה ולהילחם מלשון הלחמה, כדי לקבל לשאוב איזה לחם, איזה הזנה, איזה משהו שבונה אותי מתוך כל הדבר הזה. אז עכשיו, אז זה מה שהבעל שם טוב אמר, הוא אומר, אתה צריך להתפלל, להוציא את הנקודה, ואז אתה יכול, ואז כבר אין שום בעיה בחוץ. ואז כנראה זה מה שקורה ליעקב עם היריבים שלו. יש לו שני יריבים, והוא פוגש אותם באופן פלינדרומי. הוא מתמודד עם עשיו בהתחלה, בפרשת תולדות, בצורה ראשונית כזאת, הוא מתקוטטים בבטן, ואז הוא צריך לרמות אותו, והוא משתמש בקטע שלו עם זה שהוא רוצה את הנזיד דדשים, הוא משתמש בזה, ואז מתחפש אליו, כל הדברים האלה, ועוד פעם, זה נגמר חצי קלאץ' כזה. ואז אותו דבר מתמודד עם לבן אחרי זה. זה עוד יריב, עוד איזה סיפור שיש לו. לבן, זה גם, יש בזה תוכל את המילה לב. אפשר להגיד שלבן הוא לב החיים שלו, כמו הפרשה האמצעית. אבל ברור שיוצא שעשיו הוא היריב היותר משמעותי. דווקא בגלל שהוא נמצא נעוץ סופן בתחילתן. הוא נמצא בהתחלה ובסוף. הוא לא סתם דוד שנהיה אב חורג. הוא אח תאום בחור רשע. מה זה אח תאום בחור רשע? אח תאום בחור זה ממש כמעט לבוא ולהגיד, זה אני העתידי שלי, זה אח, זה שלי, זה תאום, זה ממש אני, זה גדול ממני, זה אני העתידי שלי, אבל הוא רשע, ככה הוא נראה לי, ככה אני תופס אותו, תופס אותו בתור האויב שלי. באמת בקבלה וחסידות, ככה מבינים את עשיו. אומרים, עשיו הוא נשמה מעולם התוהו, זה נקרא, זה עולם גבוה מאוד, עם אורות מאוד מאוד גבוהים, רק שכאן למטה, עולם התוהו נשבר, ככה זה נקרא, הוא מוביל לשבירת הכלים, הכלים הם לא מפותחים, אז כאן למטה הוא מתלבש בצורה של רשע, אבל בשור שלו זה האורות הכי גבוהים, הרבה יותר גבוהים משל יעקב. לכן יצחק אוהב כל כך את עשיו, מה זה סתם? הוא אוהב אותו בגלל שיש שם את הפוטנציאל הגדול של מי שאמור באמת להמשיך את הדרך של אברהם ויצחק, את כל הסיפור הזה, את כל הייעוד. והסיפור של יעקב זה שהוא צריך לרשת את האורות הגבוהים של עשיו. עשיו הוא הנשמה העתידית של יעקב, הייעוד של יעקב, האורות העתידיים שיעקב אמור לרשת. בעצם, בתוך עשיו יש את האורות של הדבר, הבחינה, המהות שנקראת ישראל, שזה השם העתידי של עשיו, של יעקב. שעל כן, המלאך הוא זה שנותן, הוא זה שנותן לו את השם הזה, שרו של עשיו. שרו זה גם בלשון ישראל, כן? עשיו הוא הנשמה העתידית, האני העתידי של יעקב, לבוש בצורת אויב חייו, יריב חייו. וכל הסיפור של ההתמודדות כאן הוא להצליח להוציא את זה. רק כדי להראות לכם עד כמה זה יפה, ותראו איך זה פותר, איך זה מסתדר עם כמה נתונים. אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הראשון של הפרשה, כן? איך מתחילה הפרשה, הפרשה שלנו? וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום, והוא שולח אותם קדימה, תכף נדבר על זה, דיברנו על לשלוח דברים אחורה, עכשיו הוא שולח כאילו קדימה, הוא שולח מלאכים להגיד מה היה בכל המערכה האמצעית, בפרשת ויצא, הייתי עם לבן גרתי, ואחר עדתה, זה מה שעבר עליי בכל הזמן, בין המערכה הראשונה לשלישית, שזה הסיפור שלי איתך. ואני שולח לך מתנות, ואני רוצה למצוא חן בעיניך, הוא אומר לו. ואז המלאכים חוזרים, והם אומרים, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש אימו. זה הפסוק שבעצם מגלם בתוכו את כל מה שאמרנו. אתה הולך לקראתו, והוא הולך לקראתך. יש פה איזה מראה, איזה תמונת מראה. הוא לא סתם מחכה, יושב ומחכה. כשאתה הולך קדימה אליו, הוא הולך אחורה, הוא הולך לקראתך. הנשמה העתידית שלך, כמו שאמרנו מההתחלה, נע אליך, אבל בלבוש של אויב. 400 איש אימו, זה נשמע כאילו יש לו איזה צבא, אימלא. ואכן יעקב נכנס פה לפחד נורא נורא גדול. ותכף יותר נבין את הפחד הזה. אבל עשיו בא לקראתו, וגם רש"י שם אומר, כשהביטוי הזה יכול להיות שם פעמיים חזרה אל. המלאכים אומרים, באנו אל אחיך, אל עשיו. אז חז"ל אומרים על זה, אתה חושב שהוא אחיך, שכבר הכל יסתדר והתיישר, ואתם אחים, ואתם בסחבק, ואתם, יש איזו אחווה ביניכם, אתה טועה. אל אחיך, אל עשיו. הוא עדיין עשיו, אותו עשיו שאתה זוכר, שהוא עדיין רשע ועדיין נגדך, כי עדיין לא עשית את התיקון שהיית צריך לעשות. עד שלא תעשה את התיקון הזה, עד שלא תתמודד איתו כמו שצריך באמת, אז הוא ימשיך להיות, אם תתמודד, הוא יהיה אחיך. לא תתמודד, הוא יהיה עשיו. אחיך זה אחווה, זה איחוי. זה כמו על החמה שדיברנו. אתה רוצה להתאחות עם האורות הגבוהים שאותו אח תאום, או אותו יריב, מייצג אותם. עכשיו תראו איך זה מסתדר עם כמה פרטים על עשיו, כל הרעיון הזה, כן? ממש כמה רמזים מאוד יפים, ששלושה דברים, שלושה פרטים, שממש מחזקים, רק כדי להביא ראיות לדבר הזה, שהוא כל כך מוזר, ולא, וכביכול לא כתוב בשום מקום, אבל יש כל מיני רמזים אליו, חוץ מההולך לקראתך, שזה בוודאי מאוד מחזק את כל הרעיון הזה. אבל עוד כמה דברים. נתחיל משני פרטים על עשיו כשהוא נולד. כשעשיו נולד, הוא נולד סעיר נורא. למה הוא נולד סעיר? אז דבר מוזר זה, תינוק סעיר. הוא רק נולד, תינוק בן יומו, איך הוא יכול להיות כל כך סעיר? ומציירים אותו בספרי ילדים, שערות על כל הגוף, אבל לפי הרעיון שלנו זה מסתדר לגמרי. זה לא תחילת החיים שלו, זה סוף החיים שלו. הוא הנשמה בלבוש, בתחפושת. וכמו שאחרי זה גם יעקב מתחפש לעשיו, זה גם איזה רמז שיש, עשיו הוא כולו מן תחפושת. הוא תחפושת לאורות התוהו הגבוהים החיוביים שיעקב צריך לרשת, והנשמה זזה אחורה. אז עכשיו, ברגע שהיא נולדת, זה בעצם רגע לפני שהיא מתה, בתנועה האחורנית שלה. אז היא סעירה. דבר שני, מהר מאוד אחרי זה, כשהם עדיין מאוד מאוד צעירים, יעקב רוצה לקנות את הבכורה מעשיו, ועשיו, איש צעיר, חזק, חסון, גיבור צייד, עונה לו את המשפט המאוד מוזר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? איך אפשר להבין את זה? אם הוא כזה צעיר, למה הוא הולך, הנה אנוכי הולך למות? אז אפשר להבין את זה אם הוא הולך אחורה. אם הוא, כמו שאמרנו, הנשמה של יעקב, תמונת המראה של יעקב שהולכת אחורה, אז בגיל צעיר הוא הולך למות, כי הוא הרי הוא מתקרב אל הלידה שלו. והדבר השלישי, הוא שיש ממש סימטריה פלנדרומית כזאת, אבל עוד פעם, עם היפוך, כי אנחנו רוצים פלנדרום שיש בו תיקון, שהוא לא סתם סגירת מעגל, אלא ספירלה, מה שנקרא ירידה צורך עלייה. יש סיפור מופלא, מוזר, קצת מבהיל במדרש, על איך עשיו מת. לא נספר את כל הפרטים שלו, אבל נגיד את הפרט החשוב. הסיפור הוא שבסוף פרשת ויחי, סוף חומש בראשית, יעקב נפטר במצרים, חונטים אותו, והולכים לקבור אותו במערת המכפלה. כבר אברהם ושרה קבורים שם, כבר יצחק ורבקה קבורים שם, כבר לאה קבורה שם. יש מקום אחד אחרון מחכה ליעקב, שילך להיות קבור ליד לאה אשתו. וכמו שהם באים לקבור אותו, פתאום מגיע עשיו וטוען שזה בעצם הקבר שלו, שעדיין הבכורה שלו, זה הקבר שלו, הוא מתחיל שם לשגע את כולם, וכבר עומדים לשלוח מישהו למצרים להביא את השטר מכירה של הבכורה, כאילו כדי להוכיח ש... ובינתיים יש שם אחד שזה הבן של דן, אחד מהשבטים, כן? דן הבן שלו היה חרש, והוא לא שמע את כל השיחה, הוא רק רואה שמשהו פה לא לעניין, הוא רואה שעשיו פה משגע את כולם, הוא רואה שהגופה של סבא יעקב מוטלת בביזיון, ואז מתוך איזה מין זעם קדוש כזה, אינטואיציה שדווקא אולי בגלל החרשות שלו, משהו פשוט כזה, הוא הורג את עשיו במקום, בו במקום. אבל אז קורה הדבר, שברגע הראשון הוא קצת נשמע גרוטסקי, אבל צריך כמו כל רעיון כזה להפשיט אותו ולהבין את הנקודה, הוא בעצם חותך לו את הראש. והראש נכנס לקבר של יעקב, והוא מונח לרגלי יעקב. והדימוי, כאילו, אם מציירים את זה, זה סרט אימה, אבל אם מבינים את הרעיון, הוא מאוד עמוק. הרעיון הוא שעכשיו זה הפרדנו את הנשמה של עשיו מהגוף שלו. או את הרוחניות שלו, את האורות שלו, מהתחפושת שהוא לבש. התחפושת המגושמת והרשאית וכו'. שאמרנו שהרי הוא נשמה נורא גבוהה. ולפי אחת הדעות שם זה יצחק נורא שמח, כי יצחק אהב את עשיו, שעכשיו, וכאילו לפי הרעיון הזה, הראש של עשיו נמצא במערת המכפלה. כלומר, הניצוצות, הרוחניות, מה שבאמת צריך לקבל ממנו. אז מה הסימטריה פה? הסימטריה הוא שבהתחלה של החיים, כשיעקב קטן, ועשיו הוא בעצם נשמה גדולה, אבל לא, שלא מבינים אותה, יעקב אוחז בעקב של עשיו. כלומר, הוא רק תופס את הקצה, הקצה, הקצה של הפוטנציאל הרוחני שעוד עתיד להיות לו בעתיד. הוא רק אוחז בעקב של זה. עשיו ראשון, כי הוא הנשמה והוא הגדול, ויעקב שני, ויעקב אוחז בעקב של עשיו, הוא תופס את זה קצת. אבל עד סוף החיים, בסוף, הוא מצליח להתחבר אל כל האורות הרוחניים ש... עשיו אחז בהם, ואז הוא יורש אותם באמת בשלמות, וכל האורות האלה נקברים איתו, אבל הפעם כל האורות האלה, הראש של עשיו, הרוחניות שלו, נמצא ברגליים של יעקב, בדיוק הפוך. במקום שהראש של יעקב אוחז, או היד והראש אוחזים בעקב של עשיו, אז הראש של עשיו, מה שיש לו בראש, נמצא ברגליים של יעקב. וזה אומר שעכשיו הוא באמת, רק נשמה בלי גוף, כאילו זה מה שהוא היה אמור להיות, זה כל השאר היה מין, רק החיצוניות של כל הדרמה הזאת. הסיפור הזה, השיעור הזה הוא שיעור בהפשטה, שכשקוראים מדרשים תמוהים כאלה צריך להפשיט אותם, וזה בכלל מה שצריך לעשות לגבי, גם דיברתי על סרטי מדע בדיוני, ספרי מדע בדיוני שיש להם, תפניות עלילה ודברים, מה שצריך לעשות בכל הדבר הזה, כל הסרטים האלה גם איפה הם באים? באים מעשיו, כן? עשיו זה אדום, ותרבות הרומא, תרבות המערבית, והיא אוהבת לעשות סיפורים גדולים, עם יצורים, עם מדע בדיוני, ובתוך הלבושים המחוספסים, המגושמים, המגודלים האלה, מסתתרים ניצוצות. רק שאנחנו צריכים לדעת להוציא אותם, זה קצת מה שכל השיעור הזה מנסה לעשות בין השאר, כן? לדימוי, לכל הדימויים האלה שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו נגיע לנקודה העיקרית בעצם בתוך כל הדבר הזה, שקשורה מאוד להתחלה של הפרשה. זה מתחיל, אמרנו שהוא חצה את הירדן, נהר הירדן עומד כאן בין המערכה הראשונה לשנייה, בתנועה החוצה מארץ ישראל, עוד פעם יש את הירדן בתנועה חזרה לארץ ישראל, בפרשה, בתחילת הפרשה שלנו, והוא שולח את המלאכים לעשיו, והם חוזרים, ואומרים לו, הוא בא אליך, הוא בא לקראתך עם צבא של 400 איש. פחד מוות. מה זה הפחד הזה? הפחד הזה זה הפחד מסוף סוף להתעמת עם האני העתידי שלי, עם כל מה שזה מחייב אותי. הכי קל לחזור אחורה לעבר. הכי קל להתרפק על הילדות. הכי קל לחזור לחוץ לארץ. ולעולם יותר, גם שם לא היה פשוט, היה את לבן, אבל לבן זה לא פוגש אותי בקישקס, בקרביים, כמו עשיו, שאני עוד התקוטטתי איתו בקרביים של אמא, כי זה בקרביים של שנינו. זה עצם מי שאני. את זה אני צריך לפגוש כאן. וזה נורא מפחיד. אחת השאלות הקלאסיות על כל הדבר הזה, זה איך יעקב, שהשם שמר עליו, והתגלה עליו בחלומות, ושלח לו מלאכים, והציל אותו מלבן, ובכל דבר שמר עליו. איך הוא מפחד? איך זה יכול להיות שהוא מפחד? הוא אומר שם את הפסוק המפורסם, הוא אומר, קטונתי, כן? הוא מבקש, נקרא רגע את הפסוקים, הוא מתחיל לעשות כל מיני אסטרטגיות. כתוב, וירא יעקב מאוד, הוא מפחד, וייצר לו. הוא מרגיש במיצרים, מלכודת, שאי אפשר לצאת מנה. מה המלצרים כאן? הדבר שהוא כל הזמן בורח ממנו, שהוא שנים בורח ממנו, שזה כביכול אחיו התאום, אבל בעצם זה הוא בעצמו, מי שהוא נועד להיות, לקחת את מלוא האחריות על החיים שלו, לקחת את כל האנרגיות של עשיו, ולהבין שהוא חייב את אותם אנרגיות להשתמש בהם כדי ללכת עד הסוף. ממה הוא בעצם בורח? הוא בורח מלקבל את השם ישראל. השם ישראל זה אומר שהוא לא יכול סתם איזה יעקב. איזה יעקב, הבן של יצחק, הנכד של אברהם. הוא צריך להיות עכשיו לשאת בשם שלו את התפקיד הלא נתפס של להיות מי שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ומחויב לזה מהבוקר עד הלילה. והולך עם הדבר הזה בכל הכוח. וזה מפחיד נורא. יש, זה אפילו הכי גדולים. הסיפור מפורסם שהרבי מלובביץ' כשנפטר הרבי הקודם, אז היה שנה בחבד בלי רבי, בלי אדמור. למה? כי כולם רצו שהרבי יהיה הרבי. עוד לא, הוא לא היה הרבי, הוא היה החתן של הרבי, אבל רצו שהוא יהיה הרבי, והוא לא רצה. ושנה שלמה הוא לא רצה. לקח לו שנה, ביום הפטירה הוא בעצם בא, וקיבל על עצמו את האדמורות. ואפילו שבועות לפני הוא אמר, תפסיקו לבקש ממני, ובכה. וזה ברור שזה היה לו ייסורים מהדבר הזה. והייסורים, הפחד, בגלל שהוא ידע שעכשיו לקבל את התפקיד, זה אומר שנגמרו לי החיים הפרטיים, ונגמר לי הבזבוז זמן, ונגמר לי היכולת ככה להיות ככה איזה אדם לעצמי, ולקחת החיים שלי בעצם קצת ברצינות וקצת גם בקלילות. לא שהוא לקח אתם כזה בקלילות קודם, הוא היה סופר עסוק והכל, אבל הוא ידע שעכשיו זה בסדר גודל אחר לגמרי. וככה זה ליעקב להפוך להיות ישראל. אז מזה הוא פוחד. והוא מרגיש במלכודת. ואז מה מתחיל לעשות? ויחץ את העם אשר איתו, מחלק את זה לשני מחנות. למה? ומאוד מאוד ריאלי, שאם עשיו יהרוג את זה, אני אציל את זה, ועושה מין אסטרטגיות כאלה. ואז הוא אומר את ה... הוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ואומר, ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק, השם, האומר אליי שוב לארצך ומולדתך ואיטיבה עמך. ואז הוא אומר, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. עכשיו, הפסוק הזה מאוד, מאוד לא ברור. בפשטות הפשט זה שהוא אומר, אני לא בטוח שכל הזכויות שנתת לי אני ראוי להם, ולכן אני מפחד. אני מפחד שמיציתי את הזכויות שלי. זה הפשט. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. ואת החצי הזאת איך אפשר להבין? דבר כרגע ברמת הפשט. ואז הוא אומר, אבל דבר מוזר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, אז זה נשמע כאילו הייתי חסר כל, עלי רק מקל, ואתה הייתי לשני מחנות, וואו, כמה אנשים יש לי. אבל זה לא בדיוק. שני מחנות, זה לא ממחיש כמה יש לו, זה ממחיש כמה הוא עכשיו מודאג. למה? הוא עשה את השני מחנות. זה היה מחנה אחד, הוא חילק אותו לשניים. אז פה מגיע פירוש, שני פירושים מופלאים בחסידות. הם מסתתרים שניהם בספר נורא מיוחד, עם תורות הכי קיצוניות, מבהילות בעוצמה שלהם, בחב"ד, נקרא רמ"ח אותיות. פירוש אחד אומר, הוא אומר, קטונתי מכל החסידות. מה הכוונה מכל החסידות? הוא אומר שכשהייתי צעיר, אז האמנתי בהשם בלי שום בעיה. האמנתי, והייתי חולכת רק עם מקל, חשוף, לא מוגן, אבל לא פחדתי מכלום. עכשיו, מה אני עושה? אני מתחיל לעשות אסטרטגיות, לחלק שני מחנות, ולפצל, ולפחד איפה האמונה שלי? הלכה לי כל האמונה, השם תעזור לי, אני הפסקתי להאמין בך. זה פירוש אחד. וזה מאוד חזק על החיים שלנו גם, בגלל שאפשר להגיד שאנחנו גם יכולים להסתכל על אחורה, ולהגיד פעם החיים היו פשוטים. היה לי רק מקל, מקל הליכה. נדדתי בעולם, לא היה לי דאגות, לא היה לי נשים או אישה, לא היה לי ילדים, לא היה לי משפחה. ועכשיו, מה אני מתחיל להתעסק? מה זה לחצות לשני מחנות? זה כמו לעשות ביטוח חיים, פנסיה, לחלק זה, אם אני אעבד את זה, אני אשים את זה, אני אשים תוכניות חיסכון. החיים נהיו כאלה מסובכים וכבדים, אוף, נמאס, אני רוצה לחזור לחיים פשוטים, לחיים תמימים. כי העתיד מפחיד. העתיד זה עשיו וזה להיות ישראל. וזה, אני לא יכול להכיל את זה, אני רוצה לברוח מזה. והפירוש השני הנורא חזק אומר, שדווקא עכשיו, כשהוא נהיה עוד יותר חסיד, עוד יותר התפתח רוחנית, זה הפירוש הכי מזעזע. אז הוא מבין שזה שהשם הבטיח לו, שהוא ישמור עליו בכל דבר, זה לא סותר את זה שעשיו יהרוג אותו. בגלל שאצל הקדוש ברוך הוא, דבר והיפוכו יכולים להיות אמיתיים לגמרי. כאן למטה, אם A זה לא B, אז אם יש A, אז אין B, ואם יש B, אז אין A, אז סותרים אחד את השני. אבל זה בדעת אנושית, בדעת אלוקית, הקדוש ברוך הוא נושא הפכים, מי יודע מה הוא התכוון כשהוא אמר שהוא יגן עליי, אולי דווקא זה שאני אמות זה מה שיגן עליי, אולי זה הגנה רוחנית, ודווקא בגלל שהוא יותר התבגר, הוא מבין שהוא לא, הוא לא יודע מה הולך להיות כאן. הרעיון שיוצא מכל הדברים האלה, הוא שהעתיד הוא מפחיד. העתיד הוא שברגע הקריטי, שאנחנו מגיעים לאימות החזק האמיתי, עם התיקון של החיים שלנו, שמגולם בדבר שהכי מפחיד אותי בעולם, שבמקרה הזה זה עשיו, שבעצם מסתתר בתוכו מי שאני נועדתי להיות. שם זה מסתתר, זה לא יהיה בלבן, זה לא יהיה בחוץ לארץ, זה לא יהיה במקלי עברתי את הירדן, זה לא יהיה באיזה אמונה שהקדוש ברוך הוא שומר עליי והכל פשוט. במקום הזה, הקדוש ברוך הוא בכוונה הולך הצידה, ואומר, אני רוצה שתלך לתוך הפחד הזה. בסוף הפרשה הקודמת הוא התגלה עליו בחלום כשהוא ברח מלבן, והוא אמר לו, אני הבטחתי לך שאני שומר עליך, אני שומר לך גם עכשיו, והוא גם טרח להתגלות ללבן בחלום, ואמר לו, אל תיגע ביעקב. הפעם מול עשיו, הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה. הוא לא מתגלה ליעקב ואומר לו שהוא ישמור עליו, הוא לא מתגלה לעשיו ואומר לו אל תיגע בו, הוא מפנה את השטח והוא רוצה שיעקב יעבור, זה נקרא מעבר יבוק, שם מתרחש הקרב עם השרו של עשיו. מעבר יבוק, יבוק זה שלוש אותיות מתוך השם של יעקב, על המעבר יבוק זה בעצם המיצרים של המקום שבו אתה מבין שכבר אין לאן לברוח ולא נכון לברוח, אין מה להתרפק על עבר שבה האמנת בהשם ולא דאגת, כי זה העבר, זה העני הקודם שלך. זה המקומות שהכרת. אין מה להגיד, אוי, פעם חשבתי, היה לי אמונה תמימה, שהשם מבטיח שהוא שמור עליי, באמת הוא ישמור עליי והכל יהיה טוב. עכשיו אני כבר יודע שהחיים לא עובדים ככה, וגם הקדוש ברוך הוא לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שהוא יכול ליצור עולם ריאליסטי, שבו רשעים מורגים צדיקים. ואולי זה יקרה לי. לכן הוא מתמלא בפחד, אבל הפחד הזה הוא כולו לבוש חיצוני, הופעה חיצונית, של ההתמודדות, האימות, עם עשיו, שכמו שאמרנו, זה בעצם איתו בעצמו. ואז תראו מה קורה. וזה מביא את הכל לסוף הסיפור שלנו. דיברנו על זה שאנחנו הולכים קדימה, ואני העתידי שלי בא לקראתי, אבל הוא לא בא בדרכי שלום, בהכרח, או לא תמיד. אולי בהתחלה זה ככה. אבל אחרי זה אני מבין שהוא דווקא הדברים הכי גדולים לגבי הייעוד שלי והפוטנציאל שלי, הם באים אליי דווקא בלבוש הכי מפחיד, הכי מבהיל. ובהתחלה הוא בורח מעשיו, ואז באמת הכל יותר פשוט. הוא עובר את הירדן לכיוון מזרח, במקל, בלי פחד, בטח שאין פחד, הוא בורח מעשיו. הוא גם יודע שהפלינדרומיות, הקליידוסקופיות הזאת, היא פועלת ככה שאם הוא עוזב את עשיו, עשיו ישכח ממנו. אבל עכשיו שהוא מתקרב חזרה על עשיו, עשיו זוכר אותו ומתקרב אליו. ובתנועה הזאת שעכשיו הוא הולך, הוא, המעבר יבוק הזה, זה קשור לביטוי, אז ייבקע כשחר אורך. הבקיעה הזאת, הוא, בעצם יעקב צריך לבקוע מתוך הביצה של היעקביות שלו, שזה האני הקודם שלו, הילדותי, שרק עוקב, שרק אוחז בעקב, שרק תופס את הקצה של מה שהוא אמור להיות, אבל לא הולך על זה באמת עד הסוף, רק מתחפש, הידיים ידי עשיו, ועכשיו הוא צריך לבקוע החוצה, זה המעבר יבוא, כשהוא אז ייבקע כשחר אורך, מתוך השחור, מתוך החושך שלפני השחר, הרי הוא נלחם איתו עד עלות השחר, עד שהאור מפציע, בוקע, אז עכשיו הוא מבין שזהו, אין יותר לאן לברוח מהדבר הזה, ואז הדבר היפה הוא כאן, שאמרנו מקודם שאתה יכול לשלוח מתנות לעבר, הוא שולח מלאכים קדימה, המלאכים זה כמו איזה איתות, אני בא לקראתך ואני בא בשלום, אני רוצה להתפייס, אני רוצה לעשות שלום, והוא שולח דורון, והוא גם נערך למלחמה, יש דורון תפילה מלחמה, כן, שלושה דברים שהוא עושה, אבל הוא שולח את המלאכים קדימה, ובאמת מה הוא מקבל חזרה? המלאכים זה בעצם זה שהוא לא הולך אחורה, המלאכים זה שהוא הולך קדימה, והוא שולח מתנות, עדר ועוד עדר, מתנה ועוד מתנה, ושולח את כל זה קדימה, והם חוזרים ואומרים לו, הוא בא אליך, אבל אז מה שמקבל את פניו זה גם כן מלאך. באיזשהו אופן גם עשיו שולח אליו את המלאך שלו, את הפנימיות שלו, את שרו. למה? כדי שהוא יבין, עשיו זה לא הסיפור, מה אמר בעל שם טוב על כל הדבר הזה? הוא אמר, ברגע שאתה מנצח את היריב שלך, שהוא בראש שלך באיזשהו מקום, מבחינה רוחנית, והפקת את העניין, אז אתה תראה שבחוץ המלחמה זה כבר, או שהיא בכלל פתאום תראה שהכל האיום הוסר, או שהוא כבר לא יהיה כל כך מאיים, ופשוט תעבור אותו. כי זה בעצם עניין פסיכולוגי, אתה צריך ללמוד מה שאתה צריך ללמוד, ואז זה לא מפחיד. כשעשיו שולח לו את המלאך, הוא בעצם זה המפגש הפנימי הרוחני עם מה שעשיו מייצג עבורו. עשיו מייצג איזה מין עוצמה משולחת רסן, שכביכול פורקת עול. מה זה אורות של תור? זה אורות ששוברים, זה אורות שאין להם גבול. אבל הוא מבין, אני צריך גם את האורות האלה. אני צריך לקחת את כל העוצמות האלה לעבודת השם שלי. אני צריך ללכת על השם, לא חצי, לא רבע, לא קצת, לא רק על השם, על מי שאני צריך להיות, על כל השליחות שלי, כל הייעוד שלי. אני צריך לשים את עצמי בכל הכוח על הדבר הזה. מספיק לבזבז זמן ולברוח ולהתחמק. ואז כשהוא פוגש את השר הזה, את המלאך הזה, שבעצם עכשיו, זה השיא של כל הסיפור, זה עכשיו, זה האני העתידי שלו, שהוא צריך עכשיו להתאבק איתו, להידבק איתו, עד שהוא מצליח להפיק ממנו את מה שהוא צריך, שזה בעצם אומר, תן לי שם. הוא עצמו אומר, למה תשאל לשמי? אבל אנחנו יכולים לענות על זה, כן, יש כל מיני תשובות, אבל אחת התשובות כאן זה שהוא בעצמו ישראל. המלאך הזה הוא ישראל, זה השם שלו, הוא מעביר לו את השם שלו. הוא אומר לו, עכשיו אתה מקבל את השם הזה. ואז באמת, המפגש עם עשיו כבר נהיה, כבר אין שום בעיה. הוא פוגש את עשיו, והם מתחבקים, והם כבר תכף עומדים להיות חברים, ועשיו אומר, בוא תבוא איתי. ויעקב אומר לו, שוואי, שוואי, אני צריך יותר לאט, אבל עשיו כבר הפסיק לו דמות מאיים. עשיו באיזשהו מקום גם השתחרר. אפשר להגיד שעשיו היה אחוז דיבוק, הוא כאילו היה מלא בנפש הזאת של ישראל העתידי, ועכשיו הוא השתחרר מזה, הוא נהיה סתם האח הגדול, שיש לו את הסיפור חיים שלו, ואפשר להיפרד ממנו ולתאר את כל הצאצאים שלו וכו'. אז בזה הסתיים המסע, כל הסיפור הזה שלנו. הנקודה העיקרית שאנחנו רוצים בעצם להוציא מזה, זה שאנחנו, ככל שאנחנו מתקדמים בחיים שלנו, בכל מיני אופנים, האני העתידי שלנו הולך לקראתנו, כמו שכתוב פה על עשיו, בא לקראתנו. ולפעמים הוא בא בטוב, במתנות, בהשראה, אבל בדברים הכי חשובים, במקום שמתחבא השם שלי, הייעוד שלי, התכלית שלי, הוא לובש צורה של אויב מפחיד, והפחד הוא לא סתמי, והוא לא מקרי, הוא פחד אמיתי. אני באמת יכול, אם אני לא עושה את הדבר הזה, אז באיזשהו מקום חיי אינם חיים. אבל אם אני עושה את הדבר הזה, ואני לא פוחד, ואני מתעמת איתו, ואני מוציא את האור שאני צריך להוציא ממנו, אז אני מקבל את השם שלי, השם הגבוה, השם האמיתי שלי, השם שבעצם חיכה לי, עוד מלפני שנולדתי, עוד מלפני שהעולם נברא, כמו שכתוב במדרשים, וכדי שאני ארש אותו, ואני אוכל ללכת איתו קדימה, ולהעביר גם את הלפיד הלאה ליוסף, שנהיה הגיבור של, של המחזה הבא. ועד כאן, ההתבוננות שלנו השבוע, פרשת וישלח. עכשיו מריה אומרת, סבא היה רוצח אנס ורמאי, כן. אז אמרתי, לא, הוא לא, הוא התחפושת של הנשמה העתידית של יעקב. תבינו את זה בצורה נכונה. עשיו הוא התחפושת של הנשמה העתידית של יעקב. זה הרעיון. הרעיון הוא שהנשמה העתידית, ובאופן כללי, גם בלי קשר לדבר הזה, השאלה שלך גם הולכת על הרעיון בערי ובחסידות, שעשיו הוא שורש נשמתו גבוה משורש נשמתו של יעקב. איך זה יכול להיות עם זה שהוא רוצח אנס ורמאי? בדיוק בגלל שעולם התוהו, על אורותיו העוצמתיים, נשבר ונופל ולובש כאן את הצורה הכי הכי הפוכה, הכי שלילית. זה בדיוק הרעיון הזה, שנשמות של תוהו, השורש שלהם הוא הכי גבוה, הילד הכי מופרע בכיתה, הוא הכי מופרע, והוא יכול להיות שהוא יגיע לכל המקומות הנוראים האלה. אבל בשורש שלו, העוצמות האלה, יש להם שורש יותר גבוה משל הילד המסודר והמרובה. וזה בדיוק הרעיון. עשיו, הוא פה למטה, הוא הכי רע, הוא נחש, הוא הסמך מהם, הוא הדברים הכי גרועים. אבל בשורש שלו, הוא מעולם התוהו, הוא מעורות התוהו יותר גבוהים. ועוד שאלה, עוד פעם למי שאומר את זה, השאלה היא גם על יצחק, איך יצחק אוהב אותו, אם הוא רוצח ואנס ורמאי. אז מה, אז יצחק משוגע? יצחק רואה את שורש הנשמה הגבוה שלו. כי צייד בפיו, לפי הארי, זה שבתוך עיסה, בפיו הכוונה בפנימיותו, וצייד בפיו הכוונה היא שיש בתוכו ניצוצות קדושה עצומים, גבוהים, שמסתתרים, צריך לצוד אותם מתוך פנימיותו. בפרט נשמות גרים שעתידים לצאת ממנו, כמו רבי מאיר ורבי עקיבא ושמעיה ואבטליון. זה תמיד הדוגמאות, שזה גרים הכי גדולים שיצאו מאדום. ויצחק אבינו ראה כבר את כל הנשמות האלה של רבי מאיר ורבי עקיבא ושמעיה ואבטליון בתוך עשיו, וזה הפוטנציאל שלו. והוא אהב אותו, כי הוא חשב שהוא עצמו יכול כבר עכשיו לחזור בתשובה, ורבקה הבינה שזה לא הולך לקרות. שעדיף להשקיע ביעקב, ושיעקב יירש את האורות האלה, ועשיו יום אחד, רבי מאיר ורבי עקיבא ושמעיה ואבטליון יתגיירו.